סימן תקל"ז סעיף ז', מושכים את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. ואם הייתה שדה לך, מותר להשקות את כולה. מושכים את המים מאילן לאילן, פירוש שעושים סביב האילן חפירות למלות אותן מים, ותו אין בזה תורח הרבה לעשות חריץ שימשכו בו המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, דאף אם לא ישקה כולה, ליקה פסידה לאילנות. דאף שעל ידי ההשקעה יהיה הרווחה לאילנות, לא שרין המתחה רבה בשביל הרווחה. וחזון איש כתב שאיסור להשקות את כל השדה נאמר גם אם החריצים כבר קיימים, ורק צריך להסיר חסימה אחת ועדי כן תושקה כל השדה, כיוון שגם תחה אחת אסורה להרווחה. והוסיף שם שכיוון שהרווחה אסורה, לכן אין להשתמש בחריצים הרגילים של השדה, וצריך להכין בלא תורח חריצים קטנים חדשים כדי להמשיך את המים מאילן לאילן. וכתב שנראה שמותר גם לעשות חריץ מהמעיין לאילן הראשון. עוד כתב החזון איש, אם אי אפשר לעשות חריצים מאילן לאילן בלא תורח, מותר להשקות את השדה כולה, כיוון שהוא דבר האבד. ומטעם זה יתיר בפרדסים שלנו להשקותם על ידי צינורות המולכים מים מהבריכה המתמלאת על ידי משאבה מן המעיין. כיוון שאין אפשרות למשוך מים מאילן לאילן, וכיוון שהגיע זמנם של העצים לשתות, הרי זה נחשב דבר האבד אם לא ישקה את כל הפרדס. ועוד שבפרדסים שלנו יש יותר מ-10 נטיות לביצה, שמותר בכל אופן להשקות את השדה כולה. אסור, ואז, ואם הייתה שדה לחה, מותר להשקות את כולה, שכיוון שהייתה לחה במים מקודם, אין בה תורח יותר על ידי ההשקעה. סעיף ח', אסור לפתוח מקום לשדה כדי שיכנסו במים להשקותה. דבק מזבל, שדה במועד. ואם עושה כדי לצוד דגים כדי לאוכלם במועד, כגון שפותח למעלה מקום שיכנסו למטה מקום שיצאו, מותר. אם עושה כדי לצוד דגים כדי לאוכלם במועד, האם בבית מאיר שדעתו דינו אסור רק עם כוונתו כדי להשאיר כל הדגים על אחר המועד, אבל עם כוונתו כדי לאכול מהם, אפילו אין דעתו כדי לאכול כולן, שפיר דמיה. אמנם מן ברכה גדולה שחופר בצידה שיזובה המים כדי לצוד דגים, הביא לאל סימן תף כפולה מתגים את דברי המגן אברהם שצידד לאסור את הדבר, ומשום שמוכר שעושה לצור חול, ומסיק שאם רוצה לאכול מהם במועד, יש להקל על ידי נוחי, ולא כתב שבאופן זה שרוצה לאכולם במועד מותר, אף כשאבשה מילתה. והקשה כן בשער הציון, וכתב שיש לדחות קצת שבברכה ניכר יותר שעושה לתור חול, ולכן איתי רק על ידי נוחי. ממשיך המשנה ברורה, אולם מביאור הגרא שמדמה את זה לדין של הדששות, שהגמרא אומרת דף י"ג, הדששות עושים בצנעה לצורך המועד, ושם כתב המחבר שלא יערים לתחום יותר בכוונה, אכן דין הרמה עצמו לא ברור לאיסור עיין שם. הם מגדים שמסתפק גם כן בזה, שלא יהיה בזה גדר של הרמה. דהיינו, שהוא עושה את זה לצוד דגים, אז הוא פותח למעלה מקום שיכנסו, למטה מקום שיצאו, לפי זה מותר. דאף על פי שכוונתו לדגים, בעינן שיהיו מעשיו ניכרים. לכן יש לפתוח שני פתחים, אבל פתח אחד על פי שכוונתו לדגים אסור, כיוון שאין מעשיו ניכרים ונראה כמו שמכוון להשקותה. וכתב הריזו וחדושיו שכל זה רק לעניין איסור לכתחילה, אבל בדיעבד לא כנסין עלי אם הוא אומר שדעתו להיתר, וכן גם בסעיפים הבאים שבדיעבד לא כנסים. בטעם הדבר שלא די בכוונה בלבד אלא צריך שיהיו מעשיו ניכרים, כתב ארוך השולחן בשם המגן אברהם, מעשה במקום שנראה לכל אדם, צריך שיהיה ניכר לכל שכוונתו לצורך דבר המותר. אז עושה פתח למעלה, מקום שיכנסו, ולמטה מקום שיצאו, דיינו שעושה שם חור קטן שיזובו המים משם, וישארו הדגים יסודים מעליהם. ואף על פי שמילא השדה שותה מהמים שרי, לדבר שאין מתכוון הוא. ואף שבשבת ויום טוב לא הותר לעשות מלאכה שאינו מתכוון לה באופן שהוא פסיק רישה, וגם כאן הרי סוף סוף פסיק רישה שהשדה מושקט, מכל מקום בכל המועד לא גזרו. וכן לעניין שרות הסוס במסריק המשיר נימים, כבר התברר למעלה שבכל המועד מותר לעשות כן, למרות שביום טוב עשו משום פסוק רישה. ובאופן שאין לו צורך בדבר, כגון שנוטל ידיו על גבי העשבים ויכול לטול ידיו במקום אחר בלא טורח, הסתפק רב שלמה זלמן. כן, בשו"ת באר משה כתב שיש להתיר, משום שלא גזרו חז"ל בכל המועד על מלאכות כשאינו מתכוון לעשותם, אף שהוא יודע בוודאי שיעשו מכוח פעולתו. לדעת רב ניסים שמותר דווקא אם מוכח ממעשיו שכוונתו להיתר, כגון שסוכתו ליד הזרעים ונוטל ידיו בפתח סוכתו. והוסיף שאפילו אם עושה דבר שאין בו מלאכה כלל, כגון כשגורר ספסל שהוא מעשה שאין בו מלאכה כלל מצד עצמו, אך מחמת הגרירה נוצר חריץ באדמה, אסור לגוררו בכל המועד משום פסיק רישה. ודעת הרב אליושיב שיש להיזהר מלשפוך מים לחצר שיש בה עשבים או עצים, מפני שגורם שיגדלו. סעיף ט', אסור להשוות השדה לצורך חרישה, ואם ניכר שמכוון כדי לדוש לצורך המועד, כגון שמשווה את כולם, מותר. אסור להשוות שדה לצורך חרישה, אבל אם ניכר שהוא שדה כדי לדוש, כגון שמשווה כולה, שיותר צריך קרקע שווה לדוש מלחרוש, אז מותר. והרבה ראשונים, ועל כן להלכה אומר רבך, וכן משהו גור הגרא, ששניהם אסורים, בשני האופנים אנחנו פוסקים שאסור. אמנם, לעניין זיפות חביות שצריך להם בכל המועד, הביא בבורה לא חלק אמן, שנחלקו המוראים מותר לזפת דווקא קטנות או דווקא גדולות, ופסק השולחן ערוך לכולה והתיר בין קטנות ובין גדולות. אכן, ציין המוהר"ן הלוכי, שהמוהר"ן אברום והגוי ניגשו, שהרי אין אומרים ספק דרבנן לכולה בסברות הסותרות זו את זו, כמבואר כאן. והוכיחו כן מהדין המבואר בהלכות פסח לעניין חיוב השיבה, שחובה להסב רק בשתיים מתוך ארבע כוסות, ונחלקו המוראים עם השיבה המעכבת בראשונות או באחרונות, ולדין המספק צריך להסב בכולן, וכן ביסור שחיקת תבלין והמלח ביום טוב, שנחלקו הראשונים באיזו מהן עשרה המשנה, ונפסק שתי הדעות לחומרה. הפרים גדים תרד את הקושה מדין השיבה, ששם כיוון שהם יקל בשניהם, כי שניהם תתבטל המצווה לגמרי, הרי לא יסב כלל בארבע כוסות, לכן אין רואים בזה ספק דרבנן לכולה. יש שתרד תקושה מדין שחיקת מלח ותבלין, שכיוון שהוזכר במשנה איסור שחיקה ביום טוב, לא שייך להקל גם במלח וגם בתבלין, כיוון שאז לוודאי נפסוק שלא כדברי המשנה שעשרה לפחות באחד מהם. מה שאין כן בחביות שלא נחלקו לה בסברה, שרב המשנה נכתב בסתם להתיר, בזה אין חיסרון אם להתיר לגמרי, מכוח ספק. סעיף י', אסור ללקט עצים מן השדה ליפותו לחרישה, ואם ניכר שמכוון לצורכו שצריך לעצים, כגון שנוטל הגדולים ומניח הקטנים, מותר. אסור ללקט עצים מן השדה ליפותו לחרישה, ואם ניכר שמכוון לצורכו שצריך לעצים, כגון שנוטל הגדולים ומניח הקטנים, מותר. סעיף י"א, אסור לקצץ ענפי האילן לתקנו, ואם ניכר שמכוון בשביל הענפים לאכילן לבנתו ולא לתקנו, כגון שקוצץ כולם מצד אחד, מותר. אסור לקצץ ענפי האילן לתקנו, ואם ניכר שמכוון בשביל הענפים לאכילן לבנתו ולא לתקנו, כגון שקוצץ כולם מצד אחד, מותר. ובכל הדברים האלה וכיוצא בהם, תרתי בעינן, א' שתהיה כוונתו להתיר, וב' שמעשיו יהיו מוכיחים וניכרים שלדעת צורך היתר הוא עושה, כמו שכתבנו. אבל אם כוונתו לאיסור, אף על פי שמעשיו מוכיחים שצורך היתר הוא עושה, וכן אם כוונתו לעניין היתר בין מעשיו מוכיחים עליו, אסור. ואם כוונתו גם לצורך דבר אסור, וניכר הדבר שכוונתו גם לאיסור, כגון הקוצץ ענפים יבישים להכיל לבהמתו וקוצץ את כל הענפים היבישים, ומוכח מזה שכוונתו גם כן לצורך הצמחים שעל ידי זה יגדלו טוב יותר, דעת רב שלמה זלמן שמותר לעשות כן, משום שבכל המועד שכל יסוד האיסור הוא משום טרחה, לכן כשהמעשה מותר מכוח כמנתו ליתר, אין חסרון בכך שמכוון גם למטרה אחרת. והוסיף שכמו כן אם נועל את ביתו מפני גנבים ועל ידי כך ניצוד בעל חיים, אף שבשבת הדבר אסור מאחר שכמנתו גם לצוד, מכל מקום בכל המועד מותר הדבר מטעם האמור, שסוף כל, סוף סוף כוונתו גם לצורך המותר. סעיף י"ב, אין מטליעים האילנות ולא מזהמים, פירוש מדביקים שם זבל כדי שלא ימות האילן הנטיעות, אבל צחים האילנות והפירות בשמן. אין מטליעים האילנות שנוטל התולעים שנפלו באילנות, אף על פי שנפסד האילן אסור בטרחה יתרה הוא. ולא מהנטיעות, כשנשרה קצת קליפתו מדביקים שם זבל שלא ימות, ויסורו גם כן משום טרחה יתרה. אבל צחין האילנות והפירות בשמן, דהיינו שקטעו נופו קודם המועד, כדי שיוציא נופו תרבה סביב מקום הקטיעה, מותר לסוחו בשמן במקום הקטיעה כדי שלא ימות. וכן הפירות מותר לסוח בשמן כדי שלא ייפסדו, לכל זה לא אהב את טרחה יתרה ומותר. סעיף י"ג, אישות ועכברים. אישות זה שרץ קטן שאין לו עיניים והכל עכבור בפנים הקרקע, וכאשר ימצא בשדה יקלקל העליונות על ידי חפירותיו. או עכברים שמפסידים בשדה אילן, מותר לצודן כדרכו, שחופר גומה ותולה בה המצודה. ואפילו בשדה הלבן הסמוכה לשדה האילן מותר לצודן כדרכו, שיוצאים ממנה ומפסידים האילן. ואם אינה סמוכה לשדה האילן, אין צדים אותם, אלא על ידי שינוי שנועד שיפוט בארץ ונענו לכאן ולכאן עד שנעשה דגומה ותולה בה המסודה. למה לא צדים? למה באמת אין צדים אותה אלא על ידי שינוי? כי הוא לא מפסיד כולהי בשדה לבן. וביר רב ניסים, על פי המבואר בלכות שביעית, שהמסיר מזיקים משדה הרי זה נחשב כמלאכה הנעשית לעברויה, כלומר להשבחה שמלאכה אסורה בשביעית, שכן מצבו הטבעי של שדה הוא שיש בו מזיקים. ומשום כך לעניין חול המועד, אין ההתעסקות בהסרת המזיק נידונת כמלאכה לצורך מניעת ההפסד, אלא כמלאכה לצורך השבחת השדה ותנובתו. ולכן אסור להסיר מזיקים בחול המועד, אלא הם גורמים נזק גדול, שאז הסרתם נחשבת כלאוק מידיים ומניעת הפסד, וכשאר מלאכות שיותרו במועד. ממשיך ראש חנוך, ויש אומרים שבשדה הלבן הסמוכה לשדה האילן אינו מותר אלא על ידי שינוי, ואם אינה סמוכה לשדה האילן אסור אפילו על ידי שינוי. וזה תלוי, הבורא לא מעריך שזה תלוי בהסבר הגמרא שמחלוקת הראשונים, איך לפרש את הגמרא, ומסקנתו היא שכיוון שרוב הראשונים מקילים, אז בכל אופן על ידי העקום בוודאי יש להקל.